שלום. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר בראשית, בפרק ב', נדמה לי שהיינו באמצע עניינו של עץ החיים ועץ הדעת. עד כמה שאני זוכר, תגידו לי אם אני טועה, היינו בביאור הציווי, או שהתקדמנו מעבר לזה. דיברנו על עץ החיים ועץ הדעת?
דיברנו.
מה?
לא,
יום השביעי זה... מה? דיברנו על החטא עצמו? על החטא, דיברנו? אני צריך משהו ודאי. הרבה זמן לא... מה? כן, אבל השאלה אם למדנו את כל הנושא של החטאו של אדם הראשון ועל מבנה האישיות שלו, דיברנו? לא, דיברנו. מה? נו, מה כתוב?
למדנו על החטא.
עד איפה זה מגיע?
יהיה מצוות עשה ולא תעשה.
יפה, טוב. פרק ב', פסוק ט' ז', יפה. לפי מה שלמדנו, אדם הראשון, על מנת לקנות את מידת הקדושה, צריך לעבור דרך שני סוגי מצוות. מצוות עשה ומצוות לא תעשה. וכאן יש שאלה קשה. למה יש בכלל מצוות לא תעשה? מצוות עשה אני מבין. מצוות עשה זה מקנה לאדם מעלה שאין לו. על ידי שהוא... מקיים מצוות עשה, הוא עולה למדרגה מעבר למדרגתו הראשונה. ואז די במצווה, מכל עץ הגן אכול תאכל, אם יקיים האדם את המצווה הזאת, הרי שהוא זוכה בכך בעצמו. זאת אומרת, הוא על ידי עצמו קנה את מדרגתו. ואז אם אדם הראשון היה מקיים את המצווה, מכל עץ הגן אכול תאכל, היה יוצא מגן עדן, והיה עולה לעדן, נכון? זה מה שלמדנו, מה? השאלה היא, איפה מחוץ לגן? הרי אנחנו רואים שהאדם חטא ומגן עדן יצא אל העולם הזה, כלומר, נפל ממדרגתו. השאלה היא, מה היה קורה אם במקום ניפול ממדרגתו, הוא היה עולה במדרגה? אם הוא היה מקיים את המצווה כראוי, לאן הוא היה מגיע? בוודאי שמצב גן עדן לא היה נשאר כמות שהוא, אלא הוא היה עולה למדרגה יותר גבוהה, והיה עולה לעדן. קרה מה שקרה, הוא לא הגיע לשם. עדן כתוב מפורש בתורה, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. אם כן, הגן הוא מצבו של האדם בראשית בריאתו. הגן. אבל העדן זה מה שעדן לא היה. עדיין לא. אף אחד לא היה שם. זהו, זה הגמרא מסכת ברכות אומרת, עדן עין לא ראתה. וזה מה שמכונה עולם הבא. עכשיו, הגמרא שואלת, מה זה עדן בכל זאת? אומרת הגמרא, עדן זה יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית. מה זה יין המשומר בענביו? אנחנו רגילים שאו שיש לנו ענבים או שיש לנו יין. כלומר, אי אפשר לעשות יין ולשמר את הענבים, מוכרחים לדרוך אותם. זאת אומרת שכל פעם שהאנושות מתקדמת יש איזושהי התרחקות מן המקוריות, והמקוריות יש לה קסם משלה. אז יש צער, עצם הקדמה זה ביטול המדרגה הקודמת. היינו רוצים להגיע למצב שבו יש יין משומר, אבל שיהיה בענביו. שלא תהיה סתירה בין הענבים ליין. מה שנקרא טעם מצוק, טעם פריו, כל הבחינה הזאת. וזה דבר שעדיין האדם לא זכה לו. או הייתי אומר ככה, ההתאחדות של הצופה בנצפה, של המשיג במושג, ההתאחדות הזאת טרם הייתה במציאות. נדגים את זה דרך מילה יוונית. ביוונית החכמים שלהם מכונים בשם פילו סופוס. פילוסופיה זה אהבת החוכמה. הם לא אומרים על החכם שהוא סופוס, חכם. מדוע? כי הם יש איזושהי הכרה של הפילוסופיה, שבעצם כל פעם שאנחנו משיגים משהו, אנחנו משיגים אותו מבחוץ. אנחנו משיגים את ההופעות של הדבר, לא את הדבר עצמו. אז יש איזשהו צער של המרחק. הידיעה לעולם איננה ידיעה שלמה. אבל לעתיד לבוא, היין משומר בענווה. יש התאחדות של הצופה והנצפה, של המשיג והמושג. לכן זה דבר שעדיין עין לא ראתה, ונזכה לעתיד לבוא. כמו שכתוב בתהילים, מה רב טובך אשר צפנת לרעך. דבר על עולם הבא, נכון? טובך אשר צפנת לרעך, פעלת לחוסים בך נגד בני אדם, ירוויון מדשן ביתך ונחל עדניך. תשכם. כלומר, העדן עדן לא היה. בסדר? אז לו זכה האדם, היה מתעלה ממדרגתו הנמוכה, הגן, שמקבל השקיה. כלומר, יש איזושהי ציפייה של אותו עתיד בגן, אבל זה רק השקיה. כן? הוא היה זוכה לעדן. אתה צודק, לא דיברנו על זה. למה אני לא דיברתי על זה? בגלל שזה נושא עמוק מאוד, ולא תמיד אפשר לברר אותו עד הסוף. נאמר כך, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. וכן, יש לנו כבר שלושה דברים. העדן, הגן, והנהר המקשר ביניהם. ומשם ייפרד. כלומר, הנהר יוצא שוב מעדן, ומגיע לעולם הפירוד. ועולם הפירוד, והיה לארבעה ראשים, שם האחד, גישון, גיחון, חידקל, פרט. מה כוונת הדברים האלה? שבעולמנו, עולם הפירוד, אותו נהר שהיה מאוחד בעדן, התפצל לארבעה תרבויות. ארבע נהרות שהולידו ארבע תרבויות, שהם פישון הוליד את מצרים, גיחון הוליד את הודו, חידקל הוליד את פרס, ופרט את בבל. מובן? התבנית הבסיסית של ההיסטוריה. כלומר, כל תרבות אנושית גדולה היא איזשהו רבע לכל היותר של הנהר המקורי שהיה בעדן. מאז שנפל הנהר הזה לעולם הפירוד. לכן הגמרא, זה המדרש אומר שהסיפור של הנהרות, מה שכתוב הוא הסובב את כל ארץ קוש, זה לא שייך למעשה בראשית, אלא זה תיאור של התולדה של מעשה בראשית בהיסטוריה. איך המדרש אומר את זה? המדרש אומר ככה, נבראת אישה, נברא שטן עמה. מאיפה למדו את זה? שהסמך הראשונה, סמך משון שטן, הסמך הראשונה במעשה בראשית זה ויסגור בשר תחתנה. שואל המדרש, ואם לא יאמר לך אדם הוא הסובב את כל ארץ כוש, אמור לו נהרות לעתיד לבוא דיבר. זה לא חלק מעשה בראשית. זה ההשלכה בעולמנו של אותו נהר שהיה שם. אם כן, בואו נחזור, באמת זה מסביר מה הלך אברהם אבינו לחפש במצרים. מה הולך לחפש שם? את אותו חלק של החוכמה משל גן עדן שנפל למצרים. התרבויות? מצרים, הודו, פרס, בבל. מה? אנחנו מאחדים את הנהרות, יש לנו עבודה. כן, שאלה בדיוק מה אבותינו הלכו לעשות בכל הנהרות האלה. כן, מה הלך אברהם אבינו לחפש בפישון, ומה הלך יעקב לחפש בפרט, ומה הלך דניאל לחפש בחידקל, ומה הולכים הישראלים הצעירים של ימינו לחפש בגנגל. כן, זה לא מקרה. כלומר, יש איזשהו תפקיד לאומה הישראלית, מה שגל ליקוט הניצוצות, זה מתחיל מאז שהנהר ההוא נפרד והיה לארבעה ראשים. כן, כן. זאת אומרת, התבנית של ארבעה תרבויות, זה מקבל לבושים שונים במהלך ההיסטוריה. יש גם אשור, יש מדע, יש הרבה אופנים אחד. מה שחשוב לי בשלב הזה של הלימוד, זה יש ארבעה טיפוסים של תרבות אנושית. איך הדבר הזה מתגלה בהיסטוריה? יש אופנים שונים, אופציות שונות, כיצד הדבר הזה יתגלה. בסדר? כשאנחנו אומרים ארבע מלכויות, אנחנו אומרים בבל, פרס, יוון ורומא, זה לא האפשרות היחידה. עיין הקדמת ספר צמח דוד לרבי דוד גנז, תלמידו של המהר"ל מפראג, מה שמביא בשם רבו בנושא זה, עיין שם היטב בהרחבה ודעת לנפשך ינעם ואקמול, אין כאן מקום להאריך. עכשיו, ספר צמח דוד זה ספר היסטוריה שכתב תלמידו של המהר"ל, כן, רבי דוד גנז, כן, גנז. ראית על קברו כתוב בצדיק?
גם.
למה הם שינו? לא, כי בספר מודפס עם זין. אני אעשה. טוב. תעזור, זה לא הנושא שלנו עכשיו. כן? אפשר לשאול מתי המהר"ל חי, ואיפה זה פראג, וכמה עולה טיסה לשם. כן? טוב. אז אם כן, בואו נחזור לנושא שלנו. אם כן, האדם הראשון, הוא צריך לאכול מכל עץ הגן. אם היה מקיים את מצוות העשה, מצוין, זוכה ויוצא מגן העדן, עולה לעדן. אבל יש פה מצווה נוספת שלכאורה היא מיותרת לגמרי. המצוות לא תעשה, שהיא המצווה שלא לאכול מעץ הדעת. בפסוק י' ז', אה? הוא צריך לאכול. כן, נכון. כן, כן, ודאי. היית בשיעור הקודם? לא. אז בשיעור הקודם הסבר... מה? היית? אולי היית בחוץ לארץ, אה? לא, לא שבוע שעבר. לא, זה היה לי... המוצא את עם גדליה. דברנו על זה. לא? כן, כן, מוצא את עם גדליה, למדנו. הרי אם אנחנו נקרא, אני רואה שצריך לפה להקדים משהו. אם נקרא פסוק ת' ז', ויצב השם אלוהים על האדם למור, מכל עץ הגן אכול תאכל. אם כן, יש פה תיאור של הייעוד של האדם בעולם הזה, וזה נכון בגן עדן. מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לאכול. כן? כלומר, אנחנו לא אוכלים כדי לחיות, אלא אנחנו חיים כדי לאכול. מה שעולה מפה. כן? זאת אומרת, העילוי של כל הבריאה כולה, אז ודאי שהוא צריך לאכול. כן? ומכאן המסורת של האימהות הפולניות, מכל העדות, שאומרות, אכול בני, כן? זה המטרה. עכשיו, אז עכשיו, פה השאלה היא שלכאורה המצווה הראשונה, מצוות מכל עץ הגן אכול תאכל, היא מובנת. המצווה שלא לאכול, היא זו שאיננה מובנת. כי זה לכאורה קצת סדיסטי, זאת אומרת, בשביל מה? זה התעללות. בשביל מה לברוא פרי, שלא על מנת לאוכלו? מה זה? זה פה, לומדים, סדרי משמעת, זה לא פייר, כן? זה אפילו הכשלה. כן, ברור היה שאדם הראשון יאכל מן העץ. כתוב במדרש תנחומה, זמן היה לו לאדם הראשון שיאכל מעץ הדעת. זמן היה לו לאדם הראשון שיגורש מגן עדן. כל זה מתוכנן מראש. הלבישו עליו תיק. כן? והשאלה מה הסיבה של הדבר הזה? כן? למה... מצווה שלילית. מה? הקושי יכול להיות. הקושי לאכול? מכל עץ הגן אכול תאכל? זה גם קושי. אבל פה... אז אם אתה אומר... הבנתי. אז אם אתה אומר שהקושי הוא רק... שזה רק קושי כדי להגביל את זכותו, חייב להיות שהאיסור הוא איסור זמני.
לא, כי אז אתה מגיע למקום שהוא אינסופי, אז אתה לא יכול להגיד שהאיסור הוא
אינסופי. אז זאת אומרת שהאיסור יהיה אינסופי. אז זה סבל אינסופי. זה סבל ללא גבול, זה בלתי אפשרי, ולכן מוכרחים להבין את זה אחרי, במיוחד לפי מה שלמדנו בשיעור שעבר, שישנה סתירה בין פסוק ט"ז לפסוק י"ז, שפסוק ט"ז אומר שיש מצווה לאכול מעץ הדעת, ופסוק י"ז אומר שאסור לאכלו. עץ הדעת טובה הוא לא בגן? בוא נבדוק האם עץ הדעת הוא בגן או לא. נסתכל לרגע אחד בפסוק ט', נסתכל בפסוק ט', ויצמח השם אלוהים מן האדמה, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. אז איפה הוא הצדה? אתה אומר שהוא לא בגן. טוב, נגיד אפשר מפסוק ת' באמת להתווכח. אבל אם תסתכל בבקשה בפרק ג', תסתכל בבקשה בפרק ג', פסוק ג', נאמר כך, ומפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו. אז אם היא אומרת שעץ הדעת, שאסור לאכול ממנו, השאלה אם היא שקרה או לא, זה שאלה אחרת. כן? ראה, זה לא ברור שהיא שקרה. על כל פנים, רש"י לא אומר כדבר אחד. רש"י לא אומר כדבר אחד. רש"י אומר, הוסיפה על הטיעון. זאת אומרת שהיא הוסיפה. אז זה לא שקר, זה הוספה. זה גזירת דרבנן. מה, היא לא יכולה לגזור גזירות דרבנן? השאלה, אבל ברור שמה שהיא מתארת הוא אמת, שהעץ נמצא בתוך הגן. אז ברור שעץ הדעת נמצא בתוך הגן, וכן, לא, יש פה סתירה, מה? לא, 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 בתוך הגן, אומר. בתוך גן עדן, אבל לא בעדן. אז מה אתה אומר? אל תמציא דברים. עכשיו, בפסוק י"ז נאמר שעץ הדעת אסור לאכול, וזה סותר את מה שנאמר בפסוק ט"ז, שחייבים לאכול. אז לפי זה מה ש... אבל לפי מה שלמדנו, התשובה היא פשוטה. הרי אם יש מחלוקת בין מצוות עשה למצוות לא תעשה, מה גובר לפי ההלכה? עשה דוחה לא תעשה, ולכן המצווה היא לאכול, אבל זה רק אם העשה איננו עוקר לחלוטין את הלא תעשה, וכאן, אם הוא היה מקיים את העשה של האכילה, היה עוקר לגמרי את האיסור שלו לאכול, ולכן הלא תעשה הוא הגובר, ולכן אדם הראשון אסור לו לאכול. אז שאלה היא, אם הוא אסור לו באמת לאכול, אז למה בכל זאת תשובה לאכול? התשובה היא בניסוח של פסוק י"ז, שיש התניה לאיסור. האיסור איננו איסור מוחלט. החיוב לאכול הוא חיוב מוחלט. האיסור לאכול הוא איסור מותנה. מה האיסור המותנה? מה התניה? כתוב כאן, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. פירוש הדבר, אסור לך לאכול כל זמן שאתה מת מזה. אז תיקח תרופה נגד מוות, ואז לא רק שיהיה לך מותר לאכול, אלא אז אתה תהיה מחויב לאכול בגלל פסוק ט"ז. זאת אומרת, אתה מחויב למצוא פטנט איך לא למות, ואז תאכל. מהו הפטנט? מהו התרופה? כן? התרופה היא עץ החיים. אכול מעץ החיים קודם, ואחרי זה מעץ הדעת. נכון, זה בדיוק העניין. אם הוא היה אוכל מעץ החיים, כתוב מפורש בסוף הפרק, בסוף פרק ג', ואכל וחי לעולם, זאת אומרת שאם האדם היה אוכל קודם כל מעץ החיים, היה מחוסן נגד המוות, ואז כבר היה בטל האיסור שכתוב בפסוק י' ז' שלא לאכול מעץ הדעת, והוא היה מקיים את מה שכתוב בפסוק ט' ז' והיה אוכל מעץ הדעת. מה הבעיה? זה בדיוק זה. אם כן, חטאו של האדם הראשון איננו אכילת עץ הדעת, ולפי זה באמת כל העניין של ההתעללות שיש פה באדם הראשון יורד מן הפרק, באמת הוא צריך לאכול, אלא כל הבעיה היא הפיכת הסדר. עכשיו, האדם הראשון היה מעוניין לאכול את עץ החיים אחרי עץ הדעת ולא להפך. והשאלה היא, אם זה כך, למה הקדוש ברוך הוא מתנגד אחרי אכילת עץ הדעת, הוא מתנגד לכך שאדם הראשון יאכל מעץ החיים? אני רוצה להסביר את השאלה. לא, זאת לא השאלה ששאלתי אותך, אני מסביר את השאלה. כן? השאלה היא, למה הקדוש ברוך הוא איננו מסכים לכך שאדם הראשון, אחרי שאכל מעץ הדעת, ירפא את שברו ויאכל מעץ החיים? הרי זה מה שנאמר בפרק ג' בפסוק בפסוק כ"ב, ויאמר השם אלוהים, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם, וישלחהו השם אלוהים מגן עדן. זאת אומרת, כדי שלא יאכל מעץ החיים זרק אותו מגן עדן. הוא מת, הוא מת באותו יום. לא, לא, זה אתה נותן תשובה אחרת מה שאני נותן. אני נתתי תשובה אחרת, אמרתי שבו ביום הוא מת. זאת לא התשובה שאני נותן. לא, זאת תשובה אחרת. רגע, תראה, איך אומר רש"י? מדרשות הרבה יש, ואני לא באתי לה ליישד פשוטו של מקרא. נכון? אז בוא נלמד פשוטו של מקרא, אחרי מדרשות. בסדר? פשוטו של מקרא, שאדם הראשון מת באותו יום. כתוב מפורש. בפרק ג' פסוק כ"ג. נכון? זה מה שקורה כשבאים בלי ספר. מה? אבל לך.
תיקח ספר.
בפרק ג' פסוק כ"ג. וישלחהו השם אלוהים מגן עדן. אז הוא מת. מה זה למות? למות זה להתבטל? לא. למות זה לרדת במדרגת חיים. נכון? איך אמרו חז"ל על הפסוק כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך?
ירדו
מנכסיהם. גם כשאדם מת פיזית, הגוף שלו לא נעלם. מה קורה לגוף? הוא יורד למטה. הוא פחות חי. אבל הוא לא מתבטל. ומה עם הנשמה? היא לא מתה. היא עולה. אז מה קרה לאדם הראשון? באותו יום הוא מת, יצא מגן עדן. איך קוראים לזה בשפה שלנו? נולד. הוא נולד, הוא הגיע לפה. כן או לא? יש הלכה במשנה. עד מתי יולדת מותר לה לאכול ביום הכיפורים? כמה זמן אחרי הלידה? כל זמן שהקבר פתוח. איך הביטוי במשנה? כל זמן שהקבר פתוח. איזה קבר? הרחם. זאת אומרת שלרדת לכאן זה למות. יפה. ובגלל זה יש מנהג שנהגו אחינו אשכנזים, המכונה שולם זוכר. שולם זוכר זאת מילה שמקורה בעברית, שלום זכר. בליל שבת הראשון לפני הברית נוהגים לאכול מאכל עגול, ארבס מה שנקרא, מאכל עגול, שאחד מהטעמים של הדבר הזה זה ניחום אבלים, לנחם את הנשמה על זה שירדה לכאן. אז ביום החולחה ממנו מות תמות, אכן הוא מת, ירד מגן עדן לכאן. הוא ירד לתוך כותונת עור. כן, זה עוד סיפור אחר. למה הוא לא חי אלף? מה? זה לא סיפור אחר. זה לא נושא שלנו. למה הוא לא חי אלף שנה? בסדר? אבל בכל מקרה, ביום החום מנו התקיים כפשוטו, כשהוא ירד לעולמנו זה. כן. אז למה אדם הראשון בלבל, לא, אני עוד לא ניתן לשאלה הראשונה. למה הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהוא יאכל מעץ החיים? מסביר רבנו חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים, שאם הוא היה אוכל מעץ החיים, זאת הייתה קטסטרופה. הוא היה נכנס לעולם הבא עם החטא שלו, ואז לא היה לזה תיקון לעולם, לנצח. צריך להציל אותו מזה. להציל אותו מזה שהוא ימות על מנת שהוא ירד לעולם הזה, ופה מה יעשה? פה יאכל מעץ החיים קודם, ואחרי זה מעץ הדעת, ואז יזכה לחיי נצח, אחרי התיקון. אז פה צריך, בעולם הזה שלנו, לאכול תחילה את עץ החיים, ואחרי זה את עץ הדעת. שם לא, כי שם הוא יופך את הסדר. אין חוכמה ודעת וחשבון בשאול אשר אתה הולך שם. כן? יכול להיות. יכול להיות שהייתה כוונה שהוא ירד לפה. כן? יפשילו אותו בכל מקרה. אין מה לעשות.
למשל קודם, איך יכול להיות שיש ציווי לא תעשה, תפשיל בעצם. כאן הייתה עכשיו
בצורה אחרת. כן, אבל זאת התעללות. כי הוא עתיד לאכול מן העץ. זה הכוונה. כלומר, עץ הדעת בסוף יאכלו אותו. כן. למה הוא הופך את הסדר? זאת שאלה אחרת. נכון? זו השאלה השנייה. שגם אלעד שאל אותה. כן? מפני מה הפך את הסדר? מה רצה האדם הראשון לאכול קודם מעץ הדעת לפני עץ החיים? מה זה עץ הדעת? זה דעת. עץ חיים זה חיים. כלומר, לא, אני אסביר למה אני מתכוון. יש שני אופנים למלא את נפש האדם. יש צרכים של הצד הפנימי של הנפש, מה שנקרא ערכים. אחד הביטויים של זה זה תורה, תורה נקראת עץ חיים? זאת אומרת, מה שנקרא בניית החיים הפנימיים תחילה. דעת זה ידיעות, הרבה הרבה ידיעות. זה שני אופנים של הסתכלות על המידע שהעולם מוסר בידינו. והשאלה היא אם אני רוצה להגדיל את הידיעות שלי, או אני רוצה קודם להגדיל את החיים שלי. זה שאלה חינוכית, פדגוגית. כשבאים לעסוק בחינוך, במה צריך לעסוק תחילה? האם צריך להתחיל קודם כל בידיעות, או קודם כל בחיים פנימיים? והתשובה היא פה פשוטה, חיים פנימיים קודם. שאם לא כן, אתה עדול לפגוש אדם שהוא אנציקלופדיה מהלכת ממש, הוא יודע את הכל, אבל לא הספיק לבנות את חייו הפנימיים, ואז זה ממית אותו. כן? ברוב חוכמה, רוב כעס, ויוסיף דעת, יוסיף מחאוב, אמר קהלת. נכון? זה נורא. הרבה דעת, כשאין חיים, שהדעת תחול עליהם. ולכן צריך קודם כל חיים. אבל אחרי שיש חיים, אז המצווה היא להרבות דעת. יאמר אדם, אני רוצה רק עץ חיים. אני רק תורה. זה כל מה שאני רוצה. רק הקודש. הוא רוצה רק את עץ החיים. אז הוא חוטא נגד הציווי מכל עץ הגן, אכול תאכל. אדרבה, אם יש לך כבר חיים, עליך להרבות דעת כדי להוסיף כלים לחיים, ואז תהיה התפשטות יותר גדולה של חיים. מובן? מה? זה כתוב כאן. מכל עץ הגן, אתה יכול? מה? איך זה בא לידי ביטוי בתורה שלנו? ואהבת את השם אלוהיך. כן. האם כל האנושות אשמה? לא, אנחנו לא אשמים. אנחנו מתקנים מה שהוא עשה, זה לא שאנחנו אשמים. למשל, ילד לכלך. אז בסדר, הוא לכלך שהוא ינקה. לא, אתה לא אשם, אתה אחראי, משהו אחר. אז אנחנו לא אשמים, אנחנו לא חוטאים, לא פושעים בחטאו של אדם הראשון, אבל אנחנו עובדתית נתונים בעולם נפול. אז את העולם הנפול הזה אנחנו צריכים לתקן. כן. אז למה אדם הראשון הפך לסדר? זה כתוב במצוות שאנחנו מקיימים. ואהבת את השם אלוהיך. קרא ברמב״ם, הלכות יסודי התורה, פרק ב', הלכה ב'. כיצד היא הדרך לאהבתו? כשהתבונן האדם במעשיו הגדולים והנפלאים. לפי זה, זאת אומרת, אתה אומר שהקדוש ברוך הוא ברא עולם מיותר. זה מה שאתה אומר. שהקדוש ברוך הוא ברא עולם שמפריע לנו לדעת אותו. זה מה שאתה אומר. כל המצוות זה אמצעי. המצוות הן אמצעי. כך כותב הרמב״ם בעצמו, בפרק ד' של הלכות יסודי התורה, בסוף הפרק, הלכה י' ג', כל המצוות הם אמצעים, כן? אז השאלה, היא האם זה, ההבדל הוא בתוכן הנלמד או בגישה? וכאן אני רוצה להוסיף נקודה, אני לא שכחתי את השאלה למה האדם הראשון הפך את הסדר. אבל, ראשית כל, אני הייתי רוצה לדעת את המיקום המדויק מבחינה טופוגרפית של שני העצים. נא להסתכל בפרק ב' פסוק ת'. ויצמח השם אלוהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל ועץ החיים בתוך הגן. מה זה תוך? רש"י אומר באמצע הגן. המילה תוך בעברית מקראית זה המרכז או האמצע. כן? מרכז זה מילה ערבית, אמצע זה מילה עברית מתקופת המשנה, ותוך זה אותה מילה בלשון המקרא. כן, יש לך כן, שלושה ביטויים בתנ"ך, אומרים תוך, במשנה אומרים אמצע, ובערבית אומרים מרכז. בסדר? אז כן, זה מילה שחושה בימי הביניים, מרכז. עכשיו אם כן, עץ החיים הוא בתוך הגן. לפי אותו פסוק, איפה עץ הדעת? לא, לא כתוב.
לא,
כתוב. ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע, ולא כתוב איפה הוא. עכשיו, אם נסתכל בפרק ג', פסוק ג', ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים לא תאכלו ממנו ולא תקרו בו פן תמותו. אז עץ הדעת איפה הוא?
גם באמצע.
כמה אמצעים יש לגן אחד? יש אמצע אחד. אז אם עץ החיים ועץ הדעת נמצאים באותו מקום, אז זה אותו עץ. אז השאלה, אז מה מותר לאכול ומה אסור לאכול פה? זה אותו עץ, השאלה איך אתה אוכל אותו, מתוך איזה גישה. למשל, אני יכול ללמוד חומש, יכול ללמוד שולחן ערוך אפילו, אבל כדי ללמוד את תולדות דפוסי הספרים העבריים, תולדות הדפוס העברי, צריך לטוב על זה דוקטורט. אז אני כל היום מבלה בישיבה, מחפש ספרים עתיקים, ואני כותב דוקטורט על תולדות הדפוס. למדתי תורה? לא למדתי תורה. למרות שהתוכן שבו התעסקתי הוא תורה. אבל למדתי את זה כמו את הדעת. לעומת זה, יכול להיות שאדם לומד תוכן שהוא מצד עצמו חול. למשל, אסטרונומיה. אבל כדי לדעת את השם, אז למד פה את עץ החיים.
אבל איך לומדים את השם דרך אסטרונומיה?
זאת השאלה. לא משנה עכשיו איך. זה שאלה משנית מה שאתה שואל. אני רק אומר שמה שקובע כאן איננו עצם התוכן הנלמד באופן אידיאלי, כי עם הגישה. מובן? זה מה שנאמר כאן. מה? האמצע הכוונה שזה מרכז את הכל. זאת אומרת, לשם זה הכל נברא. כן? בעצם, במעגל יש נקודה אחת שהיא כל המעגל, נקודת האמצע. נכון? אז אם אתה רוצה לדעת מה זה גן עדן, יש לך כמה אפשרויות. או שתוכל מכל עץ הגן, או שתוכל את עץ החיים. אותו דבר. כן? זה כמו שתרצה לדעת מה זה האנושות. אז או שתכיר כל 70 אומות, או שתכיר את עם ישראל. יצא לך אותו דבר. אתה באמת, יצב גבולות עמים במספר בני ישראל. מה הסתירה? נכון. ודאי. כלומר, הוא עכשיו לא יכול לאכול מתוך הגישה של עץ החיים, כי אז הוא יקנה חיי נצח וישאר עם חטאו. זאת אומרת שפה מה שקובע זה בעיקר הגישה יותר מאשר עצם התוכן. הוא רצה להיות אינטלקטואל, קודם כל. זה העיקר. הוא רצה להיות אינטלקטואל לפני שהוא ירא שמיים. זה בדיוק חטא אדם הראשון. כן? זה מה שהגמרא אומר במסכת שבת, והיה אמונה תיתך חוסן ישועות חוכמות ודעת, זה סדר זרעים וכולי, כל המשנה כולה, ואפילו אחי, אם יראת השם יוצרו, אין ואילה לא. זה בדיוק העניין. עכשיו, למה אדם הראשון התפתה לזה? תשאלו כל אינטלקטואל, למה הוא מתפתה לזה? כן? כי זה יותר קל לעסוק בחיצוניות מאשר הפנימיות. זה פחות מחייב. איך אמר רבי יהודה הלוי? אל תפתח חוכמה יוונית אשר אין לה פירות כי אם פרחים. כן? זה הפיתוי של הפרח. טוב, עכשיו מה שהייתי רוצה כאן להתבונן בו בקצרה, כיצד זה בדיוק קרה. וכאן התורה מספרת לנו על מבנה מאוד מיוחד בנפש האדם. האדם מורכב לפחות מארבעה חלקים, לפחות. כן? חלק אחד, בגדול, התורה, כבר דיברנו על זה, מכונה בתורה בשם נפש חיים. מכונה בשם, אני לא זוכר, נחש. נכון? כך שהאדם מלכתחילה הוא הרכבה מוזרה. יש בו שני צדדים, חלק אחד שבא מן העליונים וחלק אחר שבא מן השדה. נכון? איך כתוב בפרק ג' פסוק א' על האדם? והנחש היה ערום מכל חיית השדה. כלומר הנחש, כלומר הוא החיה החכמה ביותר מכל החיות. החיה החכמה ביותר מכל החיות לפי ידיעתי זה האדם. אם כן, הנחש המתואר כאן הוא האדם, והחלק הזה, מה שנקרא החוכמה הטבעית, השכלול של השכל בתור יצירה טבעית, הוא חלק קדום באדם לפני הנפש החיה. זה החלק הראשון שהרי כתוב, והנחש היה עוד לפני כן. כלומר, לפני היות הנפש החיה כבר היה הנחש. מה? האם זה דרוויניסטי? אפשר, אבל אל תשכח שפה אנחנו מדברים בגן עדן. כלומר, היסוד הטבעי באדם קודם ליסוד הנשמתי בו. גם כתוב בפרק ב' פסוק ז', נכון? וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, זה הנחש. ויפר באפיו נשמת חיים, זה אחר כך. ויהיה אדם לנפש חיה. זאת אומרת שהיסוד הטבעי עיקר באדם, והיסוד הנשמתי שני לו. לא הייתי אומר משני, אבל שני. כן, בא אחר כך. זאת אומרת שהאדם נתון מלכתחילה במעטפת של הדטרמיניזם הטבעי, קודם כל. לכן הנחש מתא אותו כלפי מטה. האפשרות להתגבר על הנתון הזה, זה המודעות לערך המוסרי. כי המוסר אין מקורו בטבע. המוסר מקורו, מידת הנתינה במוסר מכונה חסד. נחש פלוס חסד שווה נפש. גימטריה כבר. ההפרש בין הנחש לבין הנפש זה החסד. כן, מה רצית? בדיוק, זה העניין. כלומר, זה המהר"ל מסביר באריכות בספר נצח ישראל פרק ג'. מה המקור של היצר הרע? המקור של היצר הרע הוא מקור טהור, לפי המהר"ל, זה הטבע. טבע זה לא דבר רע, זה נתון. אלא שהאדם, מצד היסוד הנבדל שבו, הוא עליון מן הטבע. אז הוא חריג בטבע. ולטבע יש נטייה בסיסית של אחידות. ייחוד הכל. כלומר, הטבע שונא את החריג. ולכן הטבע מפיל את האדם מדרגתו, להפוך אותו מחדש לנחש. מובן? כלומר, ואז האדם משתכנע שהוא בעצם רק נחש ולא נפש חיה. כלומר, יכול אדם מלומד לבוא ולומר, אני בעצם בהמה. תאמינו לו. יש אפשרות באדם להיות נחש בלבד, איזשהו יצור משוכלל של הטבע. זה המאבק שיש פה בין הנחש לבין הנפש החיה. זה מסביר את הקנאה של הנחש. מה הקנאה? הרי אנחנו אומרים שהנחש קנה באדם. הוא מקנה, כי עד שהייתה הנפש החיה, הנחש היה נזר הבריאה. הוא היה נזר הבריאה. היה השפיץ, הפסגה של הבריאה כולה, של כל זרם החיים שהקדוש ברוך הוא השפיע. פתאום באה נפש החיה מן העליונים. מה זה הזר הזה? כן? האחד בא לגור וישפוט שפוט? כן? צריך לבטל אותו. ולכן הוא מנסה להורגו. חז"ל אומרים, במה קינה? ראה את אדם וחווה משמשים, וקינה. במה הוא קינה? הוא קינה בכך שהאדם הייתה אצלו קדושה במעשה הזה. קדושה בתשמיש, דבר שלפי הטבע לא קיים. לכן הוא קינה בזה. בוא. ולכן הוא רצה להוכיח לאדם, דע לך שכל הנטייה של התשמיש, כל הנטייה הזאת היא גם כן רק חלק מן הטבע. ולכן יש קשר בין הנושא של עריות לבין חטא אדם הראשון. כן, מה? אצלנו אתה אומר?
לא,
כלומר, אצל אדם הראשון היה קדוש. גם אצל חווה? האדם ואשתו, כדוד. היו שניהם ארומים, והאדם ואשתו, ולא התבוששו.
למה?
מה?
לא התבוששו, למה חוזר
לנו? טוב, צריך להבין מהפירוש שלא התבוששו. אתה מבין שלא התבוששו, זה הכוונה שלא התביישו, נכון? בעברית היה צריך להגיד, ולא יבושו, זה עברית. להתבוששו זה משהו אחר לגמרי. וירא העם, כי בושש משה לבוא. מה זה בושש? מתעכב. אז דע לך, שהמצב העליון הזה שבו היו האדם ואשתו, לא החזיק זמן רב, לא התבושש. לא נשארו הרבה זמן במצב הזה.
אבל אנחנו דבר אחר, שבו שני מרומים,
כן?
האדם ואשתו, זה
חזרה. כן, יכול להיות. אתה אומר שיש רמז כזה, שהיא הפילה. יכול להיות. כן. עכשיו, כן, יש ביטוי במדרש, בראשית רבה. אנ חיביה ואת חיביה דאדם. חיביה חיביה ואנ חיביה דאדם. כן, זה אולי אתם מכירים. טוב, אבל זה כשהוא קרא לה חווה, שון הנחש, חיביה בערבית. עכשיו, אם כן, יש פה מחלוקת בין שני צדים שבאדם, כלומר, יצירה מורכבת מאוד. יש לו יסוד מהעליונים, יסוד מהתחתונים, ולך תסתדר עם זה. מי שגובר, כמובן, המשקולת כלפי מטה, הנחש, הוא המנצח. זה הגיוני. עכשיו, זה, אגב, מה שגורם לנו לרדת לעולם הזה. מסביר רבי אברהם אזולאי, בספרו חסד לאברהם, כיצד הנשמה יורדת לעולם הזה. מסביר, מעניין. הוא אומר פשוט, הנשמה נשמעת לפיתוי הנחש, ואוכלת מעץ הדעת, ויורדת לכותונת עור, וככה נולדים. ככה מסביר רבי אברהם אזולאי. זאת אומרת שהסיפור שמתואר כאן זה מה שקרה לכל אחד מאיתנו שהגיע לחדר לידה. זה מה שקרה בשביל הלידה. כן, המשקולת הטבעית, זאת אומרת היסוד הטבעי שבנפש האדם. כן, ודאי, זה הנחש בדיוק. עכשיו נחש, נקרא נחש שהוא נעל, הוא מלמד, לומד את הנעלם, השכל מגלה את הנעלם, השכל הטבעי. כן, הוא מנחש. כן, מה אתה אומר? נכון, נכון. זה בדיוק מה שאומר המהר"ל בפרק שלישי, או בפרק שני, טוב ששאלת שוב, בפרק שני של ספר נצח ישראל. עכשיו, בתוך החלק הנקרא נפש חיה יש חלוקה נוספת. לא, תן לי לה. בתוך החלק הנקרא נפש חיה יש חלוקה נוספת, והיא מתוארת החל מפסוק י"ח בפרק ב' פסוק י"ח. ויאמר השם אלוהים, לא טוב. על מה הקדוש ברוך הוא אומר לא טוב? אם תסתכל מתחת למילה טוב, אתה רואה שיש שם איזשהו טעם, נכון? איזה טעם זה? תביר. מה פירוש תביר? עצירה, נכון? תביר בארמית זה לשבור, כן? שבור. זאת אומרת, כאן נשבר הפסוק. כאילו כתוב, ויאמר השם אלוהים. נו, מה הוא אמר? לא טוב. וזה פסוק שעומד בסתירה לפרק א', פסוק למד א', נכון? וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה, טוב מאוד. פתאום הקדוש ברוך הוא אומר, על כל עולמו, רע מאוד. ואומר השם אלוהים, לא טוב. אגב, לא טוב זה ביטוי קיצוני. כי אם היה כתוב, ויאמר השם אלוהים, רע. רע, זה לא אומר שאין שם טוב, זה אומר שיש שם רע. אבל בתוך הרע יכולה להיות תערובת של טוב. כמו שאמרו חכמים, אין רע שאין בו טוב. אבל אם כתוב לא טוב, אז סימן שאין שום טוב. זה רע מוחלט. הקדוש ברוך הוא אמר על כל עולמו שהוא רע. מוחלט. מה גרם לו לומר את זה? היות האדם לבדו. כמו שאומרים, היות ו... מה?
זה לא מתוך שלא נשמע, מה נשמע? למה קרה מוכתב?
אם הוא לבדו זה רע מוחלט. נסביר למה. כי האדם שונה מכל הנבראים האחרים ביכולת שלו להכיר, לדעת. ומה האדם יכול לדעת? כל דבר. אין דבר במציאות שהאדם אלינו יכול לדעת. זה נפלא, לא? זאת מעלה עצומה לעומת כל שאר בעלי חיים וכדומה. אבל יש בעיה. יש רק נברא אחד שהאדם לא יכול לדעת. את מי? את עצמו. כזה עולם אבסורדי. מה זה טוב שנתת לי את היכולת לדעת כל דבר אם את עצמי לא ידע לעולם? זה כך חיפוש האני העצמי. מי אני? מה אני? מי אני? מי יש לי? מה יש לי? כן? מה? מה? אם כן, זה נורא. אומר האדם, אני לא מבין. כלומר, כל זמן שהאדם לא נברא, הקדוש ברוך הוא הרשה לעצמו לתת לעצמו ציון על כל דבר שהוא עשה, וירילום כי טוב, וירילום כי טוב, בסוף, והנה טוב מאוד. כי אין מי שישפוט מלבדו הוא, כלומר רצונו נעשה. ברגע שישנה הכרה נוספת מלבד הבורא, אז כל הבריאה כולה עומדת עכשיו למשפט של הצופה, קרי האדם. והאדם אומר, כל מה שעשית זה רע מאוד, כיוון שאני לבד. אני כל כך לבד שאינני יכול להכיר את עצמי. לכן אתה מוכרח לחתוך אותי לשניים כדי שידע מי אני. העשה לו עזר כנגדו, ואז הוא ידע מי הוא. כי אני כל כך עצמי, זו שאלה ששאלו האחרונים. אדם קרוב אצל עצמו, כן, בדיני עדות, אדם לא יכול להעיד על עצמו, כי אדם קרוב אצל עצמו, ואסור קירה. אך קירה זה, האם זה שאדם קרוב אצל עצמו, זה בגלל שהוא קרוב, או שהוא עצמו? אבל הקירה הזאת באה לומר שהאדם בעצם הוא כל כך עצמו, שזה כבר לא נושא להכרה. כדי להכיר, אני צריך להיות צד מבחוץ. מבפנים, אז זה צריך להיות הפרדה בפנים. כן, אבל אני צריך בכל זאת לעשות איזושהי אבסטרקציה, איזושהי הפשטה של עצמי מחוץ לעצמי. וכל זמן שאני אני, אז אני לא יכול לדעת מי אני.
זה לא
השפה
של עדן.
בעדן זה אחרי שעשית את כל העבודה, בסדר, אתה חוזר לעצמי. אבל זאת הבעיה, ויאמר השם אלוהים, לא טוב להיות האדם מחובר אל עצמו, לבוד. לבדו, כוונה שהוא לבוד. זה המשמעות, זה השורש של המילה לבדו. כי הוא לא יכול לראות את עצמו. כי ההכרה מניחה יציאה, איזשהו מרחק בין היודע לדבר הנודע. אז זה יודע יותר פנימית, זה נכון. הידיעה יותר פנימית זאת ידיעה עצמית, אבל זה לא ידיעה, זה עצם החיים. אז אתה יכול להגיד שיש בזה מעלה, אבל מתי אני יכול להכיר בזה שיש איזושהי מעלה? אחרי שהתנסיתי בדעת. אז יש פה איזושהי בעיה, לבדו. לכן צריך לחתוך אותו לשניים, ואז הוא יכיר את עצמו. השאלה היא איך לחתוך אותו. מה? הוא היה לבוד עם חווה, זאת אומרת שהוא וחווה היו אותו אחד. כן, חז"ל אמרו על הפסוק, זכר ונקבה ברא אותם. כן? אז זאת אומרת, ויקרא את שמם אדם ויומי ברעם. זאת אומרת שהאדם ואשתו היו מחוברים זה לזה בגב, הם היו בריאה אחת. כן, דו פרצופין נברא, כך אומרים חז"ל. אז הוא כל כך עצמו שהוא לא מכיר את עצמו. מה? אפשר לומר, כן? הוא לא עבר חוג למודעות עצמו. יכול להיות שהוא אפילו לא יודע שהוא קיים, נכון, נכון. לכן הכל לא טוב. אבל המצב הזה נקרא זכר ונקבה. עכשיו, זכר ונקבה מצאנו בכל הבריאה. גם אצל החתולים יש זכר ונקבה, אצל הדבורים, אצל הפרחים, יש זכר ונקבה. כך שזאת לא הפונקציה שהייתה חסרה לאדם הראשון. זה הוא יכול היה להשיג, אין פה בעיה. הבעיה לא הייתה זכר ונקבה, אלא איש ואישה. זה מה שלא היה, וזה אנחנו נראה במה מדובר. כן, כי הרבה פעמים יש זוגות שאחרי שנים שהם כזכר ונקבה, יום אחד מגלים גם שהם צריכים להתחתן. אז הם לומדים להיות איש ואישה. זה עבודה מיוחדת. עכשיו, בואו נראה במה מדובר. פסוק כף א', ויפל השם אלוהים תרדמה על האדם וישן, ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתנה. מה זה צלע? רש"י, מסתריו, כמו לצלע המשכן. כן, זו אמנם מחלוקת בחכמים, אצל החכמים, אבל רש"י הולך לפי הכיוון היותר פשוט, שצלע אין הכוונה אחת העצמות שבחזה, אלא חצי האדם, כן, פה צלע המשכן, כלומר, הוא חתך אותו לשניים ממש, לקח אחד מצלעותיו. השאלה, למה זה נקרא שאחד נלקח והשני נשאר? בעצם כל אחד נלקח מהשני. כן? יש פה כבר איזשהו רמז לאסימטריה בין שני המינים. יש אחד שנשאר והשני שנלקח וצריך להחזיר. זה לא בדיוק אותו דבר. כלומר, התחלה של בירור השונות בין הזהות הגברית לזהות הנשית. כן? כי אנחנו רואים, אישה זה לא אדם ממין נקבה ואיש אדם ממין זכר. אלא זה זהויות שונות. אז יש פה משהו אחר. כן? צריך להבין מפה זה בא. כן? צלע צד המשכן. צד. צלע פירושו צד. כמו שאתה אומר, צלע ההר. צד של ההר. כן? זה גם. זה גם. אבל זה קשר אחר שאנחנו לא נבהר אותו כאן, כי אם לא, אז אנחנו נגיע רחוק. אבל זה נכון מה שאתה אומר. כן? עכשיו, אם כן, את צלע אשר לקח בן אדם לי, אז הוא לקח אחד מהצלעות ויסגור בשר תחתנה. זאת אומרת, המקום של החתך, זה לא יפה להשאיר ככה גלוי, חתוך, אז הוא הוסיף בשר כדי להחסיר, כדי למלא את מה שהחסיר. סימן שמה לקח מן האדם? עצם או בשר? בשר. כי אם כדי לפצות אותו על מה שלקחו ממנו מוסיפים קצת בשר, סימן שבשר לקחו ממנו. ואז מה הוא? בואו נבדוק. ואיבן, בואו נראה את ההמשך ואז הכל יתברר. פסוק כפת, מה? אה? למה? זה לא סימטרי, בכלל. למה משהו אחר? תשים לו, לקח את העצם, תן לו עצם.
אם אני אתן לו עצם,
בוא נבדוק, בוא נבדוק. מי הפסוקים? הדברים יתבררו, בסדר? פסוק הבא. ויבן השם אלוהים את הצלע שלקח מן האדם לאישה, ויביאה אל, האיש היה צריך להיות כתוב. הוא היה צריך להביא את האישה אל האיש. החצי שנשאר הוא לא האדם כולו, אלא הוא חצי מן האדם. אז היה צריך להיות כתוב, ויביאה אל האיש. וכתוב כאן, ויביאה אל האדם. הוא הביא את המצב החדש לשפיטתו של האדם כולו. מי הוא האדם פה? האיש והאישה ביחד. אבל תראו לעצמכם איזה מין מצב נורא, אדם מתעורר, פתאום הוא רואה את עצמו שניים. כן, זה לא... זה לא שאחד הלך לישון והוא מוצא מישהו אחר מולו. את עצמו הוא מוצא עכשיו מופרד לשני חלקים. סקיזופרניה סימולטנית. לא, זה באמת נורא. אתה רואה לצפיך שהאדם מודע שפתאום הוא שני אנשים כאחד. ויביאה אל האדם, כלומר הוא הביא את המצב החדש הזה, לשיפוטו של האדם. מה אמר האדם הזה? ויאמר האדם, זאת הפעם, פה קורה משהו מעניין. יש אחד שהוא עצם מעצמי, והשני שהוא בשר מבשרי. כלומר, הוא שופט שיש פה שתי זהויות. האחת עצם, והשנייה בשר. ומי הבשר? לזאת יקרא אישה, כי מי יש לו כוח הזאת. כלומר, הוא קינה את החלק שנלקח, כלומר, החלק שהוא בשר מבשרי, כראו אישה. זאת אומרת שהוא העצם והיא הבשר. דבר זה עכשיו מעניין. כן? כן? לא? לא? לא. ויביא אה, לא כתוב מה זה ההה הזה. זה מה שאתה אומר. אתה רואה שזה מביא את המצב. לא חייב להיות. ויביא אה, הוא הביא את המצב החדש הזה. וגם אם תגיד שזאת האישה, אבל למי הוא הביא? לאיש ולאישה. אז למי הוא הביא? לאדם כתוב. על עצמו, על האיש. מי זה האדם? זה האיש לדעתך? ביחד. עכשיו הוא מאבחן את המצב. מה הוא אומר? יש אחד משני הצדדים, הוא עצם מעצמי. האיש והאישה? הוא צריך לשפוט עכשיו. לא. מה שבאדם איננו האישה, זה האיש. פשוט מאוד. עכשיו, לאיש עיקרי, לזאת עיקרי שעתי מישהו כוח הזאת, שצר להבין, מה זה הכינויים האלה, בשר ועצם, למה מתכוונים? למה משמש העצם באדם? למבנה. למה משמש הבשר באדם? לרגישות. זה החלק החי, כן? קשה רימה למת כמחת בבשר החי, נכון? זאת אומרת, הבשר זה החלק החווייתי, והעצם זה החלק המבני. עכשיו אפשר להבין דבר מעניין שקורה. כשאומרים על מישהו שהוא גבר, מה הכוונה? שהוא יודע לעמוד על שלו. נכון? וכשמדברים על זהות נשית, זה רגישות, מתכוונים בזה. נכון? עכשיו יש פה בעיה, איך לחתוך את האדם? האדם היה מלכתחילה חצי עצם, חצי בשר. יש כמה אופנים איך לחתוך את זה, לשניים, הרי כתוב, היסד לא עזר נרקיע נגדו. אפשרות אחת, זה לחתוך אותו כך שבצד אחד היא כולו עצם, צד שני כולו בשר. אז לא נועיל שום דבר. מדוע? כי תהיה זרות בין שניהם, לא יכירו אחד את השני, אז אף אחד לא יכיר את עצמו. אפשרות שנייה, זה לחתוך חצי עצם, חצי בשר, כל אחד. גם גרוע, כי אין אה אחד מוסיף לשני דבר. אין זקיקות. אלא צריך לחתוך אותו באלכסון. זאת אומרת, האחד רובו עצם ומיעוטו בשר, והשנייה רובה בשר ומיעוטה עצם. כך שהאיש מגלה דרך אשתו את האישה שבו, והיא מגלה דרך בעלה את האיש שבה. ואז זה מסביר מדוע אנחנו מצאנו נשים עם דומיננטיות גברית, וגברים עם דומיננטיות נשית, כי זה לא לגמרי זר לשני. מובן? אז עכשיו הדברים הרבה יותר ברורים. עכשיו יש פה, אי אפשר להתכחש לאיזה מין הדגשה של מרכזיות האיש, כי הוא מכונה אחרי ההפרדה האדם. אף על פי שהאדם זה שניהם, אבל יש בסגנון של הדברים מרכזיות לגבר. למה? כי הוא שמר על העצם, כלומר על המבנה היסוד. ולכן אומרת הגמרא שהבדידות קשה לנשים יותר מאשר לגברים. נכון? הגמרא אומרת את זה, נכון? טב למיטב טנדו ולמיטב ארמלו, שיש הקושי הקיומי של הבדידות אצל אישה הוא הרבה יותר קשה מאשר אצל הגברים. ואפילו בספרות הדבר הזה בא לידי ביטוי, שרוב הרומנים שנכתבו על בדידות נכתבו על ידי נשים. כן. הוא נושא את הזכר, לכן נקרא זכר. לכן נהגו ששם המשפחה הוא של האיש ולא של האישה. עכשיו, יוצא לפי זה שהאדם פה שינה את שמו. עד עכשיו קראו לו זכר ונקבה, ועכשיו הוא קיבל שם חדש, איש ואישה. מה ההבדל בין שניהם? עד עכשיו הפונקציה הייתה פונקציה ביולוגית, כן? כמו שאצל החתולים יש זכר ונקבה, יש גם אצל האדם. וכאן יש דבר חדש, השפיטה השכלית. עכשיו הוא שופט לזאת עיקרי אישה, כי מי יש לו כוח הזאת? השכל נכנס. מאותה שעה שיש שכל, יש גם אפשרות של חטא. כן. נו. לא. עכשיו, אם כן, מכאן ואילך, יש אפשרות גם של חטא. אין חטא, אלא אם כן יש דעת. וכאן החטא. כלומר, כבר מצאנו, אם כן, שלושה חלקים. נחש, איש, אישה. כשהאיש והאישה הם שני חלקים של הנפש החיה. כן? כבר שלושה חלקים מצאנו. יש עוד חלק רביעי, כותונת אור, הגוף. כן? כן, בבקשה. מה? ברגע שיש את ההפרדה הזאת, יש שפיטה שכלית. כן, זה הרב קוק מסביר באורות, שכל זמן שיש חיבור טבעי, אין בהירות הדעת. כלומר, אם אדם יש לו חמש אצבעות, מעטים הם בני אדם ששואלים את עצמם למה יש להם חמש ולא שש. אבל אם פתאום תצמח לי אצבע שישית, אשאל את עצמי למה. כלומר, החידוש הוא גורם לאדם את השאלה. אז כל זמן שהאיש והאישה היו מחוברים זה לזה בחיבור טבעי, לא הייתה שאלה. לכן לא הייתה בהירות הדעת. צריך הפרדה כדי שיהיה משפט. והמשפט אומר, זאת איש, זאת הפעם יצא מעצמה, זה איש, זה אישה, וכו'. זאת אומרת, ההכרה השכלית, ואז יש כאן אפשרות של חטא, והחטא בא בגלל חוסר הדיאלוג. אני רק רוצה לסיים בנקודה אחת, ולהמשיך בפעם הבאה. אחרי החטא, הם קיבלו שם שלישי. כן? מה השם השלישי? כתוב. בפרק ג' פסוק פסוק כף, ג' פסוק כף, ויקרא האדם שם אשתו חווה, כי הייתה עם כל חווה. זה אחרי החטא. זאת אומרת, היה מעבר, הם עברו כבר שלושה שמות, זכר נקבה, איש אישה, אדם חווה. וזה כנראה תיקון לחטא, התחלת התיקון של החטא, ואיך זה ולמה זה, נשאיר את זה לפעם הבאה, בעזרת השם יתברך.